כאן שיחה בנוסח אשכנז כתוב, טוב. ערב טוב לכולם, ובעזרת השם גם חג שמח עוד מעט. התפר הזה בין יום הזיכרון לבין יום העצמאות, זה תמיד דבר שקצת קשה לעכל אותו, ולא תמיד אנחנו בכלל מבינים למה סידרו את זה ככה, למה בעצם לא נתנו לנו איזו הפסקה, כמו שהיה לנו יום השואה בשבוע שעבר. יומיים אחר כך יום הזיכרון. אחר כך תנו לנו להירגע מיום הזיכרון, ונעבור ליום העצמאות, לשמחה. כאילו, לעשות את הקטע הזה של עכשיו אנחנו עצובים, ועכשיו תתחילו לחייך ולשמוח. זה קצת קשה להבנה מה בעצם המחשבה מאחורי החיבור הזה, שזה חיבור ממש של טרח. פתאום אתה עובר מעצב לשמחה. וכאן חשוב להבין שכל הרעיון בעצם של החיבור הוא שאנחנו נדע שזה מחובר. אין מה לעשות. כי כמו שיש את המשפט הזה שאומרים, במותם ציוו לנו את החיים. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו נכנסים ליום העצמאות, מה הזכות שזכינו, ולמה אנחנו כאן, ומה עם כל אלה ששילמו ומסרו את נפשם כדי שאנחנו נוכל לחיות כאן, בארץ הקודש, להקים מדינה וצבא, ולנהל מדינה יהודית כאן בארץ ישראל, זה לא דבר של מה וכך. והדבר הזה צריך להבין שהוא עלה לעם ישראל, והוא עולה לעם ישראל, אבל זה לא צריך להחליש אותנו. זה צריך לחזק אותנו. ולכן כן, גם בתוך השמחה צריך לזכור את העצב, או יותר נכון, בדיוק כמו שאנחנו יודעים את הכלל, שכשם שמברך על הטובה, ככה צריך לברך על הרעה. כי אין רע. כל מה שקורה, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, גם אם אנחנו לא מבינים, וגם אם קשה לנו עם זה, זה הכל לטובה. וכאן גם חשוב לדעת להבין שיש לנו מסר, שאנחנו צריכים בעצם לקחת אותו איתנו מהיום הזה שאנחנו עדיין נמצאים בו, אל היום הבא שאנחנו ניכנס אליו. והמסר הוא בעצם, הם מסרו את נפשם, למה? כי אנחנו יהודים. וחייבים להבין ולהפנים את הדבר הזה פנימה עמוק עמוק. בפרשה שלנו כתוב, צב את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. ואני חושב שאין פסוק יותר מתאים ליום הזה ולחיבור הזה כמו הפסוק הזה. מה זה להעלות נר תמיד? אנחנו אומרים בברכות ההפטרה, שמחנו השם אלוקינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו. מה נשבעת לו? שלא יכבה נרו לעולם ועד. מה זה שלא יכבה נרו לעולם ועד? למה נר? מה בעצם מסמל הנר? אנחנו יודעים, נר מצווה ותורה אור, הדברים מחוברים עמוק, אבל יש כאן דבר בסיסי ויסודי. אני לא יודע אם מישהו מכם פעם ניסה לקחת נר איך אומרים, להעביר אותו, נביא ביום טוב, שאנחנו רוצים להעביר אש, ואצלנו נכבה. אז אנחנו רוצים לקחת מהשכנים נר, או אנחנו לוקחים נר כדי להדליק מהשכנים ולהביא. אם זה בתוך בית משותף, עוד חצי צרה, גם לא פשוט. אם אתה נמצא בקומה שנייה ואתה תגיע לקומה חמישית ואתה הולך עם הנר ככה, צועד ככה, לאט 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 לאט, למה אם אתה תלך יותר מדי מהר, יחבא. עכשיו תראו לעצמכם שאתם צריכים לעבור מבית לבית עם אותו נר דולק. הלהבה, ככה, אתה רואים, קצת רוח, אתה כבר רואה, אתה מחזיק את היד ככה, ככה, כדי להגיע לבית השני עם הנר דולק, כדי שתוכל להשתמש בו. עכשיו תארו לעצמכם שזה יום חורף קר, רוחות עזות וגשמים. יש סיכוי שאתם תגיעו מהבית שלכם לבית השני בתוך הגשם והרוח עם נר דולק? חשוף? בחיים לא. וזה בעצם ההבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לדוד המלך ולנו. הנר שלנו לא יכבה. הוא נר תמיד. אף אחד לא יכול לחבות אותו. נר חשוף. לכל הצרות ולכל מה שלא ניסו לעשות לעם ישראל לכל אורך ההיסטוריה. אבל אף אחד לא הצליח ואף אחד גם לא יצליח. כי הקדוש ברוך הוא הבטיח בפירוש, לא יכבה נרו לעולם ועד. נר, הנר לא יכבה, לא משנה מה תנסו. לא משנה מה תנסו לעשות. לא מנשה כמה רוח וכמה שערות וכמה גשמים וכמה תנסו, אם זה הפיגועים ואם זה המלחמות ואם זה השואה האיומה ואם זה האינקוויזיציה הספרדית ואם זה לכל אורך הדורות. אף אחד לא יצליח לחבות הנר, כי זו ההבטחה מפורשת של הקדוש ברוך. כשאנחנו מדברים על זה, פתאום אנחנו מתחילים לקלוט איזה עוצמה יש בהבטחה הזאת. איזה עוצמה יש בהבטחה הזאת שהנר לא יכבה. כי אנחנו רואים מה שקורה מסביב. זה כמו שאני אף פעם לא שוקח, נדמה לי הרב פינקוס משווה את זה, הרב פינקוס זצ"ל משווה את זה, לבן אדם שיהיה באונייה, וסערה והאונייה טובעת, והוא מוצא את עצמו לבד, מחזיק איזשהו קרש, וכאשר הוא מרים את הראש, הוא רואה שהוא לא לבד. הוא חשב שהוא לבד, אבל הוא לא לבד. מסביבו יש את המשולשים השחורים האלה, יודעים, ככה איזה להקה של קרישים. עכשיו הוא צריך להגיע לחוף. עכשיו אם אני אספר לכם שהוא שחה והצליח להגיע לחוף בשלום, תגידו, וואו, זה באמת כל הכבוד לו. אם אני אספר לכם שבמשך 3 ימים הוא שוחה בים והקרישים מקיפים אותו ושערות ומה לא, והוא הצליח להגיע לחוף, תגידו, שמה זה גיבור ישראל, זה משהו מיוחד מאוד. אם אני אספר לכם שחודש הוא עושה את זה, אתם לא תאמינו לי. אבל אם אני אספר לכם ש-71 שנה הוא עושה את זה, מי יאמין לי? איפה אנחנו נמצאים? לבד, בים של קרישים שרוצים להשמיד אותנו. אבל כמו שאמרנו, הנר לא יכבה. הם לא יצליחו. אבל צריך לדעת איך מחזיקים את הנר הזה דולק. מהו כוחו של הנר? זה אומרת לנו הפרשה. שמן זית זך קטית למאור לעלות נר תמיד. רק שמן זית זך קטית למאור. אומרים שזו הטיפה הראשונה של הזית. אבל מה תמון בזה? אם אנחנו רוצים להעביר את המסר לדורות הבאים ולהחזיק את הנר דולק, איך שאמר נפוליון, שעם שאין לו עבר, אין לו עתיד. רק עם שיש לו עבר, יש לו עתיד. אם אנחנו לא נבין את העבר, אם אנחנו לא נזכור את כל אלה שמסרו נפשם על קידוש השם בשביל שאנחנו נהיה כאן, ועל כל אלה שצעקו שמע ישראל בזמן שעלו למוקד, אם אנחנו לא נזכור אותם ולא נבין בשביל מה הם עשו את זה ומה הסיבה שהם נהרגו, רק סיבה אחת, שהם יהודים. זה הכל. מה זה יהודי? וכאן המקור חייב להיות שמן זית זך קטית למאור. כי אם לא, לצערנו הרב, ההתבוללות בעולם הרחב עצומה ונוראה. וזה בגלל שלא שומרים על השמן זית זך קטית למאור. סיפר לי הרב סלע בשבוע שעבר, ונדמה לי כמה מניינים, אני כאן דיברתי על זה, שהוא מדריך בעיר דוד, הוא כיתה ה', בספר ממלכתי, לקח אותם לכותל המערבי. מגיעים לכותל המערבי, כמובן שחלק זה לא עניין אותם בכלל, מה זה הכותל הזה. הוא מגיע עם 5 תלמידים לכותל עצמו, והוא רוצה קצת לדבר איתם על יידישקייט. נכון, מדריך טיולים, אתר היסטורי, אבל הוא קשור ליהדות. ואנחנו יהודים, וזה בית ספר ממלכתי במדינת ישראל. הוא שואל אותם, אתם יודעים מה זה שמע ישראל? והוא בטוח שדבר כזה בסיסי, כל תינוק יודע. תתפלו. כל 5 תלמידים לא ידעו על מה הוא מדבר. לא אני אמרתי. עדות ששמעתי אותה השבוע. השבוע שעבר, אני פה לא זוכר. זה לא הדבר היחידי. הוא לקח תפוח בהזדמנות אחרת, וברך בורא פרי העץ, לא הבינו מה הוא עושה. אני הייתי בהלם. כאן, במדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו, יהודי גדל בלי לדעת מה זה שמע ישראל? שאבותינו מסרו נפשם על זה? בשביל מה אתה בכלל נמצא כאן? מה זה בכלל אומר מדינת ישראל? אבל זה התפקיד שלנו. זה התפקיד שלנו של כל אחד ואחד מאיתנו לשמור על השמן זית זך קטית למאור. ולהפיץ את האור החוצה. שלא ייווצר מצב כזה, שיהודי בארץ ישראל לא ידע מה זה שמה ישראל? שיהודי לא ידע מה זה ברכה? שיהודי לא ידע מאיפה הוא בא? זה יום הזיכרון. כדי להגיע יום, יום העצמאות, צריך את יום הזיכרון. אנחנו נמצאים בספירת העומר. מה זה ספירת העומר? אנחנו סופרים לקראת מתן תורה. יפה. ישנם כמה שאלות על עניין ספירת העומר, שבוע דיברתי על זה. א', למה אנחנו סופרים 1, 2, 3? הרי זה כמו טבלת יאוש. אני רוצה להגיע לאן? למתן תורה. אני צריך לבוא היום, עוד 49 יום אני מגיע. היום עוד 40, היום עוד 30. אני צריך לספור הפוך. למה ככה? אחר כך גם שואלים, יש הרבה שאלות, אחר כך ניגע רק בכמה. אחר כך שואלים, למה בעצם לא מברכים שהחיינו על ספירת העומר? ותגידו לי, אני רוצה להבין, הספירה הזאת זה יחידה אחת או הרבה יחידות? אם זה הרבה יחידות, מה הבעיה אם מישהו שכח לספור יום אחד? אז הוא שכח, אז מה? ימשיך ביום המעלה למחורה. הרי כל יום אתה מברך. למה אתה מברך כל יום? סימן שכאילו, כל יום זה דבר בפני עצמו. אבל ההלכה אומרת, שאם בן אדם שכח 24 שעות לא ספר ספירת העומר, לא יכול להמשיך לספור. זה כמו שמספרים על אחד, זה פעם הגיע לאיזה קהילה, לא הכי צדיקים בעולם, אמנם שמה ישראל הם כן ידעו, ברוך השם, אבל בא אחד רצה להתגאות שהוא כזה, איך אומרים, צדיק, הוא שומר מצוות כמו שצריך, אז הוא בא לרב, אני לא זוכר את השם של הרב, סיפור אמיתי, ואמר לו, אתה יודע, אני יודע שיש את המנהג לאכול מאכלי חלב, אז אני מקפיד בספירת העומר לאכול כל יום בלינצ'ס. בלינצ'ס גבינה, כן? אז הרב שאל אותו ככה, ואם אתה שוכח יום אחד לברך, אז אומר למחרת, אני אוכל אותו בלי ברכה. את הבלינץ'. אז עוד פעם, אנחנו חס ושלום לא רוצים להגיע למצבים כאלה. אבל חשוב להבין, למה אנחנו בעצם מברכים כל יום על דבר שהוא יחידה אחת, לכאורה? למה לא מברכים שהחיינו? למה מברכים בצורה הפוכה? מה בעצם הולך כאן? אז קודם כל, אחת התשובות המעניינות זה שבעצם זה התחיל בפסח, בלילה השני, וזה ממשיך, זה חול המועד כזה, שממשיך עד חג השבועות. לכן אתה לא מברך שהחיינו. אבל עדיין זה לא מסביר למה אני כל יום צריך לברך על דבר שהוא שייך בעצם לכאורה לאיזו ספירה כללית. מספרים על יעקב אבינו, שהוא עבד בשביל רחל. מה כתוב שם? הוא אהב את רחל, נכון? כולנו יודעים, הוא אהב את רחל. מה זאת אומרת, הוא רצה, משהו, ראה אותה, הוא נדלק. אמר, זהו, זאת אשתי. עכשיו, הוא צריך לעבור בשביל השבע שנים. איך צריך לעבור לו הזמן? אם הוא באמת כל כך אוהב את רחל, איך צריך לעבור לו הזמן?
ימים אחדים, נאמר.
אבל איך צריך לעבור הזמן? זה בדיוק השאלה.
קלי קלות.
קלי קלות? שאתה מחכה להשתחרר מהצבא. איך עובר לך הזמן בסוף? מהר או לאט? תחשוב רגע. לאט. כשאתה מצפה למשהו, הזמן עובר לאט, לאט. אתם יודעים, בצום, אתה צם. וואלה, שמת חבל על הזמן. אין, אתה לא מרגיש את הצום. פתאום מגיעה השעה האחרונה של הצום, אתה מתחיל קרקר לך הרעב. אתה מסתכל על השעון. עוד שעה זה שטויות, בסדר. אחרי 3 דקות אתה מסתכל על הפעם. מה? רק 3 דקות? הייתי בטוח, 0.5 שעה עבר בטוח. וככל שפתאום כל דקה נראית לך כמו שעה. ולפעמים כמו יום. אז לכאורה, מה היה צריך להיות אם יעקב כל כך אוהב את רחל, וכל כך רוצה להתחתן איתה, וכל כך מחכה לרגע? אז היה צריך להיות והיו הימים כשנים, ולא והיו השנים כימים. להפך. אז איך זה יכול להיות? שהיו אותם 7 שנים כמו ימים אחדים. וזה בדיוק העניין של ספירת העומר. יעקב אבינו מבין שהוא לא מחכה לרגע הזה בחוסר מעש. זה לא שהימים אין להם חשיבות, ומה שחשוב זה רק שאני אהיה עם רחל. לא. כדי להיות עם רחל, כדי לבנות את הבית היהודי, אתה צריך להכין את עצמך. אתה צריך לבנות את עצמך. כי אם לא תבנה את עצמך, אתה לא תוכל לעשות את החיבור הזה, ולא תוכל לקבל תורה, ולא תוכל להקים בית. צריך הכנה. זאת אומרת, יעקב, כאשר עוברים עליו הימים, הם כימים אחדים. למה? כי כל יום הוא הצליח בבנייה. זה כמו שאומרים לבן אדם, תשמע, יש כאן פרויקט. אנחנו נותנים לך כאן, יש לך כאן בית לבנות. שאתה גומר לבנות את הבית, זה צריך לקחת לך בית קטנצ'י כזה, בשביל שאנחנו נהיה קרובים לנמשל, מה שנקרא, 49 ימים. ביום ה-50 אתה מקבל 50 מיליון דולר. וואו. נכון טוב? איך עובר לאותו אדם הזמן? הוא מחכה רטפה שכבר יבוא הזמן, זה עובר לאט, לאט. אבל תארו לעצמם, אנחנו עושים הפוך. אנחנו אומרים לו, תשמע, אתה רואה את זה? כל יום מיליון דולר אתה מקבל. כל יום. גמרת את יום העבודה, יש לך מיליון דולר בכיס. איך עכשיו עובר הזמן? ואיך אני סופר? היום יש לי מיליון דולר. היום יש לי 2 מיליון דולר. היום יום אחד בעומר. היום יום שני בעומר. למה? יש לי מיליון דולר בכיס. בניתי את עצמי. אך יום הוא חשוב. זאת לא ספירה להגיע למתן תורה והימים אין להם משמעות. לכל יום ויום יש משמעות עצומה. משמעות מדהימה. בשביל זה דרך אגב, מי שיסתכל פעם רואה, יש צירוף של אותיות, שתי מילים מתחת לכל ספירה. חסד שבתפארת, כל מיני דברים ככה, זה נשמע כמו איזה קודים כאלה. זה בעצם בנוי על 7 ספירות. 10 ספירות יש, 7 אנחנו משתמשים, 3 זה קצת מעלינו. 7 האלה, בכל אחת מהשבע יש את 7 האחרות. זאת אומרת, ככה זה בנוי. 7 כפול 7, שאחרי בכל 7 יש את כל 7. זאת אומרת, בכל ספירה, אם זה חסד, אם זה תפארת, בכל אחת חסד, גבורה, תפארת, נסח, עוד, יסוד, בכל אחת מהן יש את כל האחרות, רק השולט הוא אותו כותרת. לכן, כדי להגיע לבנייה האמיתית, אני חייב לצרף את שתי המילים, את החסד שבגבורה, כי יש גם גבורה שבגבורה. ויש גם גבורה שבתפארת. אז אני צריך לצרף אותו. כל אחד ואחד זה משהו אחר. זה מינון שונה. זוהי בניית האדם. זוהי בניית המידות. זוהי אותה בנייה שאתה בונה. אם אתה בונה, לכן אתה סופר היום, יום אחד, ולא, זה לא טבלת יאוש. זוהי טבלת בנייה שכל יום יש לו משמעות. לא רק להגיע למטרה. היום יש לו משמעות עצומה. וכאשר אני עושה את הדבר הזה, זה מה שנקרא והיו בעיניו כימים אחדים. זוהי הסיבה שסופרים היום יום אחד, היום יום שתיים. זה הסיבה שמברכים כל יום. כי אני מברך על בנייה של היום. ולמה אם אני לא עשיתי יום אחד, למה? מה קרה אז מה? כי לא בנית. ואם לא בנית, אתה יכול, לא יכול להמשיך בבנייה. אם עשית קומה ראשונה, קומה שנייה, אתה לא יכול להגיע לפנטהאוז, לא בנית קומה שלישית. פשוט, אתה שברת את הבנייה באמצע. לכן, מי שלא ספר 24 שעות, גמר עם הבנייה. וזו החשיבות של העניין. זאת אומרת שעכשיו ראינו כאן, שספירת העומר היא דבר מדהים, היא בנייה. עכשיו, מה המטרה של הבנייה? אז יש לנו ככה, מצד אחד באים, ספרתם לכם, אחר כך לך. זאת אומרת, הספירה היא ספירה אישית. למה? כי אם אני רוצה לספור, אני לא יכול להסתמך על החבר שלי. חבר שיכול לברך, אבל לספור בשבילי הוא לא יכול. אם הוא ספר ואני עניתי אמן, לא יצאתי ידי חובה, אני חייב לספור לבד. אז מה זה לבד? כי אני בונה את עצמי. כאן ישנה בעיה, והבעיה הזאת גם מסבירה עוד דבר תמוע מאוד שקורה. תלמידי רבי עקיבא נפטרים דווקא בספירת העומר. למה דווקא בספירת העומר? למה דווקא בספירת העומר? ואם אני כל כך רוצה לנהוג מנהגי האבלות על תלמידי חכמים, לצערנו, לשמחתם, תקראו לזה מה שאתם עושים, לכל אורך השנה יש תלמידי חכמים שנפטרו. אז בואו כל השנה כולה, אני נהג מנהגי האבלות. לא, אבל חזל החליטו שדווקא בספירת העומר על תלמידי רבי עקיבא. למה? ולמה תלמידי רבי עקיבא מתים דווקא בספירת העומר? לא יכולו לעמוד בזמן אחר? אבל מה אמר רבי עקיבא? ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אותו רבי עקיבא דרש את השם אלוקיך תירא לרבות מי? רש"י אומר, אם הוא לא היה רואה את זה, רבי עקיבא לא אומר, הוא לא יכול אפילו לדמיין לעצמו להגיד דבר כזה. לרבות תלמידי חכמים. אז תחשבו מה נדרש מהתלמידים של רבי עקיבא. איזה דרגה? איזה רמה? קשה מאוד לעמוד ברמה כזאת. אז הם מתים. עוד פעם, לא צריכים לדאוג להם. ברוך השם, יושבים במרומים במקומות מאוד גדולים ועצומים, אבל הלימוד הוא בשבילנו. כי זה לא סיפור. המטרה היא שתדע ותבין. בזמן שאתה בונה את עצמך, אתה לא לבד. תזכור את התלמידים של רבי עקיבא. לכן נוהגים מקצת מנהגי אבלות. כדי שתזכור שאתה חלק מהכלל. ואהבת לרחק כמוך, זה הבסיס והיסוד. לא אני לבד. אני בונה את עצמי בשביל הכלל, לא בשביל עצמי לבד. וכך אני צריך לדעת ולהבין את הדברים, ואין שום דרך אחרת. ברגע שאני מבין את זה, ברגע שאני בונה את עצמי, ברגע שאני בונה את עצמי בצורה הנכונה, שמן זית זך קטית למאור, ברגע שאני מבין את הכוח של הנר התמיד הזה, הכוח הזה נמצא בידיים שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו, והתפקיד שלנו לקחת את האור של הנר הזה ולהפיץ אותו. כשאנחנו בונים את עצמנו לא לזכור את החברים שלנו, שלא ייווצר מצב שיבואו ויגידו לנו שיש ילדים בעם ישראל, במדינת ישראל, שלא יודעים מה זה שמע ישראל? זה אנחנו אשמים. לא לחפש אשמים. כנראה שאנחנו לא עשינו את הבנייה בצורה נכונה. ולכן הדבר המרכזי שאנחנו צריכים לזכור ביום הזיכרון הזה, ולהיכנס איתו ליום הגדול הזה של יום העצמאות, בזכות מה אנחנו כאן? מה הכוח שנתן לנו לבנות את המדינה הזאת? מהו הכוח שמחזיק אותנו בחיים? מהו הכוח של היהודי? שמן זית זך קטית למאור. גם מבחינת ההסתכלות, חשוב לדעת איך להסתכל על הדברים. יש לו סיפור, סיפרתי אותו כל השבוע כמה פעמים, ועם זה אנחנו נסיים. סיפור על איזשהו מלך שרצה תמונה, רצה ציור של עצמו. כמו המלכים בזמן ההוא היו מזמינים צייר מיוחד, הוא רצה שהצייר יהיה, עשה תחרות בכל הממלכה, לבחור את הצייר הכי טוב שיכול להיות כדי לצייר אותו. עשו, הצליחו, ברוך השם, הגיע הצייר, לקחו אותו לתוך איזה חדר, צייר את המלך, לאחר מכן הסתגר בחדר בשביל לעשות פינישים, לאחר חודש אמר למלך, התמונה מוכנה. התמונה מוכנה, קוראים למלך, המלך מגיע, בתוך אולם גדול, מזמינים את כולם, על הבמה יש סטנד כזה עם התמונה מכוסה בבילון, המלך מתיישב, חצוצרות, כולם יושבים, המלך אומר, בבקשה, הוא פותח את הבילון, רואים את המלך, בדיוק כמו שהוא במציאות. המלך הזה היה קצת נמוך, היה לו חסר עין ימין ויד ימין. וככה הוא צייר אותו, בדיוק כמו שהוא נראה. המלך מסתכל, אומר, מה זה? ככה אתה רואה אותי? תלו אותו, תלו אותו. טוב, עובר חודש, הוא רוצה תמונה, אין לו תמונה, עושים עוד פעם תחרות. עכשיו כבר הרבה פחות ציירים משתתפים. אלה שמשתתפים, מגיעים, מגיע אחד, זוכה. גם, סיפור אותו חודש וזה, עכשיו האולם כבר מלא מפה לפה, כמו שעכשיו מתחיל להתמלות כאן לקראת התפילה, מתמלא האולם, מגיע המלך עוד פעם, חצוצרות, בלגנים, יושב, התמונה על הבמה, וילון, אומר לו, כולם יושבים, פותח את הוילון, פותח את הוילון, רואים את המלך, מה זה? מלך בעדרות, איך זה? מה זה? איזה מלך יפה, גבוה, שתי עיניים, שתי ידיים. הוא אומר, תגיד לי, אתה מזלזל באינטליגנציה שלי? זה אני? תלו אותו. וואלה, אנשים יודעים מה לעשות, הבן אדם הזה משוגע. איזה מלך? את ההוא שצייר אותו כמו שהוא ערד. את זה שצייר אותו יפה, גם ערד. וקיצור, עושים עוד פעם תחרות, אף אחד לא ניגש. מגיע איזה תייר מארץ מחוקה, ככה... בטעות רואה שלטים, העלו את הפרס, מי שהולך צייר את התמונה של המלך מקבל מיליון דולר. הוא אומר, וואו, אני הולך על זה. הוא הולך על זה, הוא זוכה. למה הוא זוכה? כי אין לו אף מתחרה. הוא הולך ברחוב שמובילים אותו שם על אותו חדר שם צריך לצייר את המלך, הוא רואה, מסתכלים עליו ככה, זה דרך מסתכלים על אחד שהולך למות, ככה מסתכלים, הוא עולה לגרדום. הוא אומר, מסתכלים, מה, למה הם מסתכלים עליו ככה? אומר, אתה לא יודע? וסיפרו לו, מה קרה עם שתי הציירים ההם? הוא נבהל. מה הוא עושה? נכנס לחדר, עובר חודש, אין מה לעשות, וזה קוראים עכשיו, הרחובות מפוצצים, הכל כבר מתמלא, איך אומר, איך מתמלא כאן? עוד יותר, עוד יותר מתמלא, אין מקום לעמוד, בחוץ, מקרינים את הכל, מסדרים, מה זה, המלך מגיע, הוא לא יכול לעבור, פיצוץ אוכלוסין, מגיע בסוף, מתיישב, בלגן וזה. הצייר אומר אותו, ההוא, כולם כבר מצפים לראות, מתי הולכים לתלות אותו, ההוא פותח את הוילון, רואים את המלך, יושב על סוס גבוה, מסע צייד, בפרופיל מצד שמאל, ככה שלא רואים לא את היין, היד שחסרה לו ולא את העין שחסרה לו, רואים את העין שהוא מסתכל במבט רחוק עם היד הבריאה מחזיק רובה, המלך קם מוחא כפיים. ככה צריכים לראות את המלך. המוסר הסקלו, נכון שיש לנו מדינה שלפעמים יש דברים ככה ודברים אחרת, אבל עלינו להסתכל על הצד היפה, להסתכל מהפרופיל היפה, נכון שחסר לפעמים פה וחסר, אז לא אומרים שמה או לא אומרים זה, אבל בסופו של יום, עלינו להסתכל על הצד היפה, בעין טובה, נזכה, אם נסתכל בעין טובה, נזכה לכל הטוב והשפע, וגם להפיץ ולהגדיל ולגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.